כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, חף בחסלב, תף שין, עין זין, מסכת בב המציע, דף פי היי. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו פותחים ממערה, מספר מאורות הדף היומי, על דף דף. על דפינו היומי שלמדנו אתמול, עלו הוא דף דף, דף פי דלת ממסכת, בב המציע. מסופר בגמרה בדף פי דלת, שלאחר פטירתו של ריש לקיש, החברותא של רבי יוחנן, ניסו החכמים לפייסו וביקשו מרבי אלעזר שילמד בצוותא עם רבי יוחנן כממלא מקום של החברותא המנוח. רבי אלעזר ביקש לשמח את נפשו של רבי יוחנן, ועל כל חידוש ודבר הלכה שיצא מפיו של רבי יוחנן, הביא רבי אלעזר טילי טילים של ראיות והסמכתאות. אך דעקה, שדבר זה דווקא צייר את רבי יוחנן שיתונן על כך, ואמר שהחברותא הקודם, ריש לקיש, נהג להקשות 24 קושיות על כל הלכה שאמר, ומתוך להט הפלפול והניצוצות, התבררה לפניהם הסוגיה באופן הטוב ביותר. אכן בדרך כלל בשס מובא ריש לקיש כבר פלוקת הקבוע של רבי יוחנן. אבל ישנם סוגיות שבהן דעתן משתווה. והגמרא מדגישה זאת ואומרת, רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוויו. על פי המסופר בסוגייתנו אומר העולם, כי הדגשה זו אינה באה לציין כי ההלכה זו ששניהם הסכימו עליה מבוררת יותר מן ההלכות שבהם הם נחלקו. שהרי רבי יוחנן עצמו אמר, כי באותם הלכות שבהן ריש לקיש נחלק עליו, היה בירור והניפוי רב ועצום, ומעלה זו אינה קיימת כאשר שניהם הסכימו לדבר אחד. זוהי ההערה שלנו מספר מאורות הדף היומי על אשר למדנו בדף דף דפינו היומי אתמול, וחיית בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה הרד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתיה. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא הפרק של השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול, וכאמור אתמול למדנו את דף דף. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע ענו רב לזר ורבי ישמעאל לשאלת המטרוניתא שהקנית אותם? והתשובה היא, לא רצו שיצא לעז על בניהם. שאלה שנייה, מדוע לא הצליח ריש לקיש לשוב לשפת הנהר? והתשובה, משום שקיבל על עצמו עול תורה ותורה מתשת כוחו של אדם. שאלה שלישית, מה ההבדל בין הלימוד של ריש לקיש לזה של רב לזר בן פדת? התשובה, ריש לקיש היה מקשה חבדלת קושיות על דברי רבי יוחנן והיה מתרצם בחבדלת תירוצים, ואילו רבי אלעזר בן פדת היה מביא ראיות לדבריו. שאלה רביעית, מדוע הביאו הספנים עושר לרבי אלעזר? התשובה, לרשי כדורון על כך שניצלו בזכותו, ולתוספות היה זה נדר שנדרו בשעת הסכנה. שאלה חמישית, מדוע יצא תולעת מאוזנו של רבי אלעזר? והתשובה, כעונש על כך ששמע זלזול בתלמיד חכם ולא מחה כפי שצריך. השאלה האחרונה, מי הם ג' הענבים שמנה רבי ומדוע הם נחשבים כך? התשובה, רבן שמעון בן גמליאל שכינה עצמו שואל, בני בטרה שמינו את הלל לנשיא לאחר שידע הלכה שהם לא ידעו, ויונתן בן שאול שאמר לדוד, אתה תמלוך על ישראל ואני אהיה לך למשנה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפינו היומי שלמדנו אתמול דף דף ממסכת בב המציע. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, חף בחסלב תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף פי היי, ממסכת בב המציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף דף, דף פי דלת עמוד ב', 16 שורות מתחילת העמוד, מן המילים, כי אבי קניחה נפשי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ממשיכים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה, את דברי האגדתא של הגמרא, בפרק הסוחר את הפועלים, הפרק השביעי של מסכת בבא מציע, נמצאים אנו במרכזו של הסיפור המרטיט, אודות רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, ומספר את הגמרה על יום מיטתו. כי אבא קניחה נפשי, כשנפטר רבי אלעזר מהעולם, אמר לה לדביתו, אמר לה לאשתו, ידע ענה בדרבנן דרתיחי עליי, ולא מתעסקי באישפיר. יודע אני בחכמים שהם כועסים עליי, שעל ידי נתפסו ונמסרו גנבים למלכות, וביניהם יש גם גנבים שהיו קרובים של חלק מהחכמים, ולכן הם לא התעסקו בי כהוגן לאחר מיטתי. וגנין בעילתי ולא תדלחין מיני. השקיבי אותי בעליית הגג שלי ולא תפחדי ממני. מקשה המערשה, איך רב לזר ורב שמעון ביקש מאשתו שלא תקבור אותו במשך 18 עד 22 שנים? הרי יש מצוות קבורה, ומי שמבטלה עובר בלא תעשה. מתרץ המערשה שכאן אין הטעם של ביזוי המת, שכן רב לזר ברב שמעון ידע שלא תשלוט בו רימוות אלוהיה, שכבר הרי ניסה זאת על עצמו בחייו. וכן הטעם של הכפרה לא היה צריך, שכן האיסורים כבר חיפרו עליו. עוד מתרץ המערשה, שהטעם שציווה עליה שלא לקוברו מיד, זה לכבודו. שהרי רב לזר ביאר לה את הטעם, שהוא חושש שלא יספידו אותו בכבוד הראוי לו, ורק לאחר שיראו שלא שלטו בגופו רימוות אלוהיה, יקברו אותו במקום הראוי לו במערתו של אביו, רבי שמעון בר יוחאי. ומשום כבוד המת מותר שלא לקוברו, כשם שמותר להלין את המת, אם זה לכבודו של מת. אם כן, ביקש רב לזר ברב שמעון מאשתו, שתשכיב אותו לאחר מותו בעליית הגג ושלא תפחד מכך. אמר רבי שמואל בר נחמני, אשתיה לאימי דרב יונתן סיפרה לאימו של רב יונתן, דאשתיה לה דביתו דרב לזר ברב שמעון, שסיפרה לה אשתו של רב לזר ברב שמעון, לא פחות מתמנה ישראי ולא תפי מ-20 וטרין שנין, וגניתי בעילתה, לא פחות מ-18 שנים ולא יותר מ-22 שנים, השקפתי אותו בעלייה. כי אבא סלקינה, מענין עלי במזיה, כשהייתי עולה לעלייה הייתי מתבוננת בסערותיו, והבן יהוידע כותב שלמרות שגופו של רב לזר היה מונח בעלייה במשך זמן רב, הייתה היא מתבוננת בו בדרך של חיבה כאילו הוא חי, וזכתה לזה בשכר שתרחה בחייו להכין לו תבשילין כדי להברות אותו מייסוריו. ספר את הגמרא כי אבא משתמתה בינית מיני, אבא אתי דמה, הבחנתי שכשנתלשה שערה ממנו היה יוצא דם. יום אחד חזאי ריחה שדה כנפיק מעונה, יום אחד ראיתי תולעת שיוצאת מאוזנו. חלש דעתי, חלשה דעתי מכך שכן חששתי שמא יהיו בו הרבה תולעים ויסריח וירכיב גופו. התחזי לי בחלמה, נראה לי רב לזר בחלום ואמר לי, לא מידהו, אין זה כלום ולא עטליה וירכיב. מה שאירע ונענשתי זה משום די יום אחד שמי בזילות הדצובה מרבנן ולא מחי כדי באי לי. יום אחד שמעתי שמבזים תלמיד חכם ולא מחיתי על כך. כפי שהיה ראוי לי למחות. היה אבץ כותב שיתכן שהטעם שדווקא באותו היום יצא תולעת מאוזנו, מפני שבאותו יום היה זה היום בשנה שבו זלזלו בכבודו של התלמיד חכם. ועוד הוא כתב שיתכן לומר שבאותו היום מת אותו הצורבה מרבנן וביקרו בשמיים את פנקס מעשה ומצאו בו שזלזלו בו בפניו של רב לזר, ואילו רב לזר לא מחה על כך כפי שהיה ראוי לו למחות. מספר את הגמרא כי אב ועתו ביתרי לדינה, כשהיו באים שני אנשים לדין תורה אצל רב לזר לאחר מותו, אבקאי מהבא והיו עומדים בפתח הבית, אמר מר מילטה ומר מילטה, היה זה מסדר את טענותיו וזה אומר את טענותיו, נפיקה לה מילטה ואמר, יצא קול מהעלייה ואמר, איש פלוני אתה חייב ואיש פלוני אתה זכאי. מוסיפה הגמרא לספר על קבורתו של רב לזר ברב שמעון, יום אחד אבקמינציה דביתו בהדי שיבבתא. יום אחד הייתה מריבה בין אשתו של רב לזר לבין השכינה שלה. אמרה לה אותה שכינה לאשתו, תהיה אותה אישה כבעלה שלא ניתן לקבורה. תהיה כמו רב לזר בעלה שוכב בעלייה שלא ניתן לקבורה. אמרי רבנן כולי אי ודאי לב אור אחרה. אמרו החכמים עד כדי כך שכבר נודע לבריות שהוא לא חי ולא נקבר, ודאי שאין זה מכבודו של רב לזר להשעות אותו כך במצב הזה. איקד אמרי יש אומרים שרבי שמעון בן יוחאי שהיה אביו של רב לזר התחזה אלי בחלמה נראה להם בחלום. אמר לו פרידה אחת גוזל אחד יש לי ביניכם ואי אתם ואינכם רוצים להביאה אצלי. ומסביר המהר"ל שלפי הלשון הראשון בגמרא סיבת קבורתו של רב לזר הייתה מצד החיים, שכן אין זה ראוי שיהיה מת יחד עם החיים. לכן אמרה הגמרא שהשכינה של אלמנתו אמרה לה, תהיה אותה אישה כבעלה שלא ניתן לקבורה. ואילו לפי הלשון השני הסיבה שקברו את רב לזר היה מצד המיתים, שכן ראוי הדבר שיבוא רב לזר אל אבותיו ויקבר. לכן אמרה הגמרא שאביו רבי שמעון בר יוחאי התגלה לחכמים בחלום וביקש מהם שיקברו את בנו. מספרת הגמרא אזול רבנן לעשו כבילו שבקו בני אחבריה. הלכו החכמים להתעסק בקבורתו של רב לזר ולא הניחו להם בני העיר אחבריה שהייתה סמוכה לעירו של רבי אלעזר. למה? דכל שני דעה ונעים כל אותם שנים שהיה ישן רב לזר ברב שמעון בעילתי בעלייתו לא סליק היה רעה למתיו. לא הגיע היה רעה לעירם, שכן זכותו של רב לזר הגנה עליהם. המערשה מפרש שהטעם לכך הוא שכן היה רעה בא לעיר מפני שנשבעים בלשב. ועל ידי שרב לזר דן מעלייתו דין צדק כל אותם השנים ופוסק איש פלוני את הזכאי, איש פלוני את החייו, לא הייתה בעיר שבועת שב. ספר את הגמרא, יום אחד מעלי יום עד הכיפור היה ואבו טרידה, יום אחד ערב יום הכיפורים היה, והיו בני העיר אחבריה עסוקים. שדרו רבנן לבני וירה ועסקו עלי ארסי ועמתויה למערת הדאבוע, שלחו החכמים את בני העיר בירה הסמוכה לשם, הם נטלו את מיטתו והביאו עלי מערתו של רבי שמעון בר יוחאי אביו, השכחו עלי אחנה דאדרלה למערתה, מצאו החכמים נחש שמקיף את המערה סביב כעין גלגל וזנבו סמוך לפיו. אמרו לה החכמים, אחנה אחנה, נחש נחש, פתחי פיך, הרחק את זנבך מפיך. והיכנס בן רב לזר אצל אביו, אצל רבי שמעון בר יוחאי, פתח לו ופתח להם הנחש ויכלו לקוברו שם. מספר את הגמרא על אלמנתו לאחר מותו. שלח רבי שליח לדבר באשתו שידבר עם אלמנתו של רב לזר בכדי שתינשא לו. שלחה לי. השיבה לו, כלי שנשתמש בו קודש, דהיינו רבי אלעזר, השתמש בו חול? תשתמש אתה רבי? תמה נמרין, בארץ ישראל נוהגים לומר על עניין כגון זה את המשל הבא. באתר דמרי בית התלה זיינה. כול ורעיה, כול תי תלה. ואותו היתת שהיה רגיל בעל הבית הגיבור לתלות את כלי זינו, הנבל הרואה את תרמילו יתלה בתמיה. שלח לרבי נהידה בתורה, גם שבתורה הוא גדול ממני, אבל במעשים טובים. מי גדול ממני? האם הוא גדול ממני? שלחה לי, הישיבה לו על מנת רב לזר, בתורה מי על כל פנים גדול ממך לא ידענה. אני לא יודעת אם הוא גדול ממך בתורה, רק פיך העיד עליך. אבל במעשים טובים ידענה, יודעת אני שהוא גדול ממך. להקביל עלי איסור, שהרי הוא קיבל על עצמו איסורים. ולכאורה, מה העניין מעשים טובים אצל איסורים? אבל בקהלת רבה מובא שאלמנתו של רב לזר ברב שמעון אמרה לרבי, שכשרב לזר היה מזמין את איסוריו בכל לילה היה אומר, כל איסוריהם של ישראל יבואו עליי. ובדרך השם לרמחל הוא מבאר שהצדיק מחפר על בני דורו על ידי האיסורים שבאים עליו. ולכן זה בגדר מעשים טובים. מבאר את הגמרא בתורה מהי, איכן מצינו שהיה רב לזר גדול מרבי בתורה, דחייו הוא יתביק אשר היו יושבים רבן שמעון בן גמליאל, אביו של רבי, רבי יהושע בן קורחה, הספסלי על הספסלים בבית המדרש, יתביק המיו, ישבו לפניהם רב לזר ברב שמעון ורבי יערה, הם ישבו על הארץ, מקשו מפרקו, היו שואלים לפניהם שאלות ואומרים תירוצים, אמרי אמרו החכמים האחרים שהיו יושבים בבית המדרש, על הספסלים, ועלו מימיהם של רב לזר ברב שמעון ושל רבי אנו שותים, את תורתם אנו לומדים, איך ייתכן שאנו נשב על ספסלים והם יושבים לגבי הקרקע? ועל כן, אבדלו ספסלי עסקינו, עשו להם ספסלים, ואלום על גביהם. אמר להם רבן שמעון מגמליאל אביו של רבי, פרידה אחת גוזל אחד, כלומר בן אחד, והוא רבי. יש לי ביניכם ואתם מבקשים לאבדה ממני, שכן על ידי שתעלו על גבי הספסל, שמה תשלוט בו עין הרע. אחתו על רבי, הורידו את רבי מהספסל, אמר להם רבי שוב בן כוח וכי, מי שיש לו אב, יחיה. רבי שישב על הארץ הוא יחיה, שכן לא תשלוט בו עין הרע, ומי שאין לו אב, רב לזר, שכן כבר נפטר רבי שמעון בר יוחאי אביו, ימות. אחתו הנמי הורידו גם לרב לזר ברב שמעון. חלש דעתי, חלשה דעתו של רב לזר. אמר, ככה שיפטו לי קוותי, וכי אתם מחשיבים את רבי כמוני? עד ההוא יום הקיאה ואמר, רבי מילתה ומסייע לי. עד אותו היום, כשרבי היה אומר דבר הלכה, היה מוכיח כמותו רב לזר ברב שמעון. ואילו מכאן ואילך שהורידו מהספסל יחד עם רבי, קיאה ואמר, רבי, יש לי להשיב, יש לי להשיב ולדחות את הנאמר בבית המדרש, אמר לי, אמר לו רב לזר ברב שמעון, ודאי כך וכך יש לך להשיב ולדחות. וזוהי תשובתך, והרי לך דחייה על דחייתך. השתה יוצא איפה שעכשיו, יקפתנו תשובות דחיות, חבילות שאין בהם ממש. ומסבירים שאין לומר שכוונתו של רב לזר ברב שמעון הייתה כדי לקנטר את רבי, לכוונתו של רב לזר הייתה להודיע לחכמים שהוא יותר חכם בתורה מרבי, וראוי לו יושב על הספסל ולא על גבי הקרקע. שכן מצינו בכמה מקומות שמותר לאדם להודיע את חוכמתו, במקום שאין מכירים זאת בכדי שיכבדו כראוי לכבוד התורה. אומרת הגמרא, חלש דעתי דרבי, חלשה דעתו של רבי. אתה אמר לי לאבו הבא רבי וסיפר את הדבר לרבן שמעון בן גמליאל אביו. אמר לי, אמר לו אביו, בני, אל ירע לך, אל ירע בעיניך הדבר הזה, שאלו הוא רב לזר, ארי בן ארי, שהוא בנו של רבי שמעון בר יוחאי, ואילו אתה ארי בן שואל. אומרת הגמרא, והיינו דאמר, וזה מה שאמר רבי, שלושה אנבטנינן, והילו הם אבא, אבי, דהיינו רבן שמעון בן גמליאל, בני ביתרה, ויונתן בן שאול. ובאדרת אליהו מבאר שהטעם שהגמרא נקטה בדברי רבי, קודם את רבן שמעון מגמליאל אבא ולאחר מכן את בני ביתרה שהיו קודם לכן, ורק לבסוף את יונתן בן שאול, אף שהיה קודם לשניהם, שכן היה בזמן המלכים, וודאי שהיה קודם לשניהם. התשובה היא מכיוון שהתחילה הגמרא עם רבן שמעון בן גמליאל, שכן בו דיברה הגמרא לגבי אינוותנותו, היא לכך המשיכה הגמרא את הסדר מלמטה כלפי מעלה. ומבארת עכשיו הגמרא, מניין לרבי שכולם אנוותנין היו? רבן שמעון בן גמליאל רואים שהיה ענב, הדה אמרן, כפי שאמרנו לאל שאמר לבנו, שהוא ארי בן שואל, ארי שהחשיב את עצמו רק כשואל, אפילו לעומת בנו. בני ביתרא רואים שהיו ענבים, דאמר מר במסכת פסחים דף סמכווה עמוד א', שבני ביתרא היו נשיאים המנהיגים את ישראל, וכשראו שהילל גדול מהם בתורה, ויתרו על נשיאותם והושיבו להילל בראש ומינוהו לנשיא עליהם, הרי שבנוותנותן ויתרו על נשיאותם. במסכת פסחים מבואר שם שלא ידעו אם שחיטת קורבן פסח דוחה את השבת, והילל עלה אז מבבל לארץ ישראל ופשט להם שדוחה ודרש זאת מפסוקים. כשראו שהוא גדול מהם בתורה, הוא שיבו בראש ומינו הוא נשיא עליהם. יונתן בן שאול רואים שהיה ענב דקאמר לשכן אמר לדוד בספר שמואל א' פרק חב ג' פסוק י' ז', ואתה תמלוך על ישראל ואנוכי יהיה לך למשנה. שאלף שהיה בנו של שאול המלך הקטין עצמו שדוד יהיה מלך והוא יהיה רק משנה למלך. אבל דוחה הגמרא את הראיות שבני ביתרא ויונתן בן שאול היו ענבים ושואלת, ממאי, מניין שם היו ענוותנים? דילמה, שם הטעם שהסכים יונתן בן שאול שדוד ימלוך תחת שאול? והוא יהיה רק משנה למלך משום דחזה דגריר על מבטר דוד, שראה שהציבור נגרר ונוטה אחרי דוד. ואין ראיה מכך שהיה ענב. וכן בני ביתר הנמי, מניין שמחמת אינוותנותם ויתרו על נשיאותם, שמה התעמו, דחזו להילל, להעדיף מניין, מחמת שראו שהילל גדול מהם בתורה, והם לא יודעים לענות על הרבה שאלות שנשאלו בהלכה, הם התביישו בכך שאינם יודעים לענות במקום שהילל היה יודע. ולכן מסקנת הגמרא, אלא רק רבן שמעון בן גמליאל ודאי שענוותן היה. ויהיה הגמרא שאף רבי קיבל על עצמו איסורים, אמר רבי, חביבים הם האיסורים, שכן הועילו האיסורים שקיבל רבי אלעזר על עצמו שגופו לא נרכב בשנים ששכב בעליית ביתו. קיבל עלי תלי סרשני, קיבל רבי על עצמו איסורים במשך 13 שנים. ואין הכוונה שקיבל על עצמו 13 שנות איסורים, אלא קיבל על עצמו איסורים סתם, ומן השמיים סיבבו שהם היו במשך 13 שנים. מאז שאמר לעגל שהובא לשחיטה זיל לכך נוצרת, ועד שריחם על בני החולדה כמבואר לקמן. כך מסביר המהרש"ל, אבל המהרש"ל כתב שקיבל על עצמו 13 שנות איסורים, אבל לא התקבלה תפילתו שיבואו מיד, אלא על ידי מעשה באו. ונשארו 13 שנים. בתחילה לא היו איסורים של אהבה ולא הסתלקו בבוקר כפי שהסתלקו אצל רבי אלעזר. ואחר שריחם על בני החולדה, נעשו איסורים של אהבה והסתלקו בכל בוקר. אומרת הגמרא שיט, 6 שנים התייסר בצמירתה, אבן. במקום יציאת הקטנים, ושבע שנים מתייסר בצפרנה, חולי השיניים והחניכיים, ומתחיל בפה וגומר בבני המאיים, וזה חולי מסוכן, אומר רש"י. ואמרי לה, ויש אומרים ששבע שנים התייסר בצמירתה, ושיש ושש שנים התייסר בצפרנה. ואירת הגמרא כמה נוראים היו איסוריו של רבי. האור ירי דווי רבי, אבי עתיר משבור מלכה, שומר הסוסים של רבי היה עשיר יותר משבור מלך פרס. ותוספות דיבור המתחיל אבא כותבים שהתאשר מזבל בהמותיו של רבי, וכפי שגם מצינו לגבי יצחק אבינו שמבואר במדרש, שהיו אומרים עליו שעדיף לקבל את זבל בהמותיו מאשר את כספו וזהבו של אבי מלך, מלך גרר. אם כן אומרת הגמרא שומר הסוסים של רבי שהיה עשיר יותר משבור מלכה כד אבי, רמי קיסטה לחיבתה, אבא אזיל קלה בתלת המילה. כשהיה נותן מספו לפני הבהמות, מרוב הבהמות שהיו לו, היה קולם נשמע למרחק, של 3 מילים. מיל זה 2,000 אמה, ו3 מילים זה 6,000 אמה. אבי מכוון דרמי באיש עתה דאיל רבי לבית הכיסא, והיה מכוון לתת את המספו לפני הבהמות, בזמן שרבי היה נכנס לבית הכיסא, וזאת כדי שלא יישמע קולו של רבי שהיה צועק, וזועק מחמת האיסורים. ואפילו האחי, מעבר לקלה לקליו ושמו לנחות הימה. ואף על פי כן היה קולו של רבי חזק יותר מקולם של הבהמות, והיה עובר למרחק גדול יותר, ונשמע גם ליורדי הים באוניות. והערת הגמרא שאיסוריו של רב לזר ברב שמעון עדיפים היו מאיסוריו של רבי, ואפילו אחי, ולמרות כך איסורי דרב לזר ברב שמעון עדיף הם מדי רבי. זאת למרות שאיסוריו של רבי היו כל כך נוראים, איסוריו של רב לזר ברב שמעון עדיפים היו מאיסוריו של רבי. מדוע? דאילו איסוריו של רב לזר ברב שמעון מאהבה באו עליו, מחמת שביקשם לבוא, ומאהבה הלכו, כשביקשם ללכת, והיו לו איסורים של אהבה. אבל איסוריו דרבי על ידי מעשה הם באו עליו, ועל ידי מעשה הלכו ממנו, ולא לפי בקשתו באו והלכו, כפי שמיד מבארת הגמרא. הזכרנו כבר את הגמרא במסכת ברכות דף ה עמוד א', שאיסורים של אהבה הם איסורים שאין בהם ביטול תורה. רב לזר שהביאם בלילה ושלחם בבוקר לא התבטל מתלמודו מחמתם. אבל רבי שלא יכול היה לשלחם מעליו, הפריעו לו בתלמודו ולא היו אלו איסורים של אהבה. כך מבאר המהרש"א. מבארת הגמרא, את המעשים שעל ידם באו על רבי האיסורים והלכו ממנו. שואלת הגמרא מה שאמרנו לאל שעל ידי מעשה באו האיסורים של רבי מאי, מהו המעשה? וערת הגמרא דאו אגלה, דאה וקממתו לי לשחיטה, היה מעשה בעגל שהוליכו לשחיטה, אז אל טליה לרישה בכנפי דרבי וקבחי. הלך העגל והכביא את ראשו בכנף בגדו של רבי ובכה שאינו רוצה להישחט. אמר לרבי לעגל זיל, לך לשחיטה שכן, לכך נוצרת. אמרי אמרו בשמיים, מועיל ולא כמרחם, לאיתו עלי איסורים. כיוון שאינו מרחם על העגל, יבואו עליו איסורים. ולמרות שאומרת הגמרא במסכת ברכות, אף יוצאין עמוד א' שסוף בהמה לשחיטה, היינו בסוף ימיה, אבל בסתם בהמה ובמיוחד בעגל צעיר שאינם עומדים לשחיטה, אלא לחרישה, לא צריך לומר להם כך. שואלת הגמרא, מה שאמרנו לאל ועל ידי מעשה הלכו האיסורים מרבי מאי, מה היה אותו מעשה? מבארת הגמרא יום אחד, אבי קקן שעמתי דרבי ביתה, יום אחד שפחתו של רבי הייתה מטטט את הבית, אבי שדיה בני קרקושתה וקקן שלהו, היו מוטלים בארץ בני חולדה והיא אספה אותם להשליחם לחוץ. אמר לרבי לשפחתו, שווקינו, הניחי להם, שכן כתיב את תהילים קוף ממהי, והחמיו על כל מעשיו. אמרי אמרו בשמיים, הועיל ומרחם רבי על הבריות, נרחם עלי נרחם גם עליו, ופסקו האיסורים ממנו. ואירת הגמרא איזה טובה הייתה לעולם, אחמת איסוריהם של רב לזר ורבי. אומרת הגמרא כול לשני איסורי דרב לזר, לא שחיב איניש בלא זימני. כל השנים שהיו לרב לזר ברב שמעון איסורים, לא מת אדם בלא זמנו. משום שהצדיקים התכפרו באיסורים ואת הרשעים כבר קילה רבי אלעזר. ועוד יש לפרש שכיוון שקיבל על עצמו איסורים לחפר על כך שהמית את הגנבים, הועילו איסוריו שלא ימותו אנשים. כך מסביר המהרש"א. עוד אומרת הגמרא, וכול לשני איסורי דרבי לא יצטריך אלמה למיטרה. כל השנים שהיו לרבי איסורים לא הוצרח העולם לגשם, כיוון שאיסורים אינם מועילים לרשעים, הרשעים מתו בלא זמנם על מיטתם, אבל הועילו איסוריו שלא תהיה שולטת מיטת הדין, שאינה מבחינה בין צדיק לרשע. עוד יש לפרש אומר המהרש"א שכיוון שקיבל איסורים כדי לחפר על מידת האכזריות, זכה למידת הרחמים שתהיה בעולם ולא יהיה גשם המטריד את העולם כיום הדין. אמר רבא ברב שילה קשי יום הדמיטרה כיום הדדינה, קשה יום שיורדים בו גשמים שיש בו קולות ומאומה ואין בני אדם יכולים לעשות את עסקיהם, כיום שני וחמישי שהוא יום שבית דין יושבים לדון בין אדם לחברו כתגנת עזרא הסופר, שיש אז רעש ועמולה בחוץ. אמר המימר אליו צריך לעלמה, באו רבנן רחמי אליהו מבטללי, אם לא שהגשם נצרח לעולם היו החכמים מבקשים רחמים בתפילתם שהתבטל, שכן מטריח הוא את בני האדם בכך שאינם יכולים לצאת ולבוא. מסיים את הגמרא, ואפילו אחי, על אף שלא ירדו גשמים כל שנות איסורי רבי, האדמה הייתה לה, עד אחי אקרא פוגלה ממשרה, אבי קאי מבירה מליה מיה. כשהיו עוקרים צנון מהערוגה, הייתה הגומה שנוצרת מהעקירה מלאה מים, והיו מים אלו מגיעים ממי התאום, שהיו מתברכים ועולים מעצמם. כך אומר המהרש"א. מספרת הגמרא שרבי החזיר את בנו של רב לזר ברב שמעון למוטב. איקרא רבי לאטרא דרב לזר ברב שמעון, הזדמן רבי למקומו של רב לזר ברב שמעון. אמר לו רבי לאנשי המקום, האם יש לו בן לאותו צדיק? לרבי אלעזר אמרו לו, יש לו בן, וכל זונה שנזכרת לאחרים בשניים בכפול מאחרות, סוחרתו בשמונה בכפול ארבע ממה שהיא נזכרת לאחרים, מחמת יופיו. עתיה הביאו רבי לפניו, אסמכי ברבי, סמיכו שיקראו לו רבי, כדי שירצה להגיע לכך, וישים את ליבו על לימוד התורה, והאור זרוע כתב להוכיח מכאן שמותר לקרוא לעם הארץ רבי, אף על פי שאינו כדאי, כדי שיחזור בתשובה ויעסוק בתורה, ואשלמי ומסר אותו לרבי שמעון בן איסי, בן לקוניה אחוות דאימי, שהיה אחי אמו כדי שילמד עמו תורה. והטעם שמסר רבי את בנו של רב לזר ברב שמעון לרבי שמעון בן איסי, בן לקוניה דודו אחי אמו, כי מבואה במסכת בבא בתרא דף קי עמוד א', שרוב בנים דומים לאחי האם, וכל חיסרון וגנאי שימצא בבן אחותו מגנה גם אותו. לכן עליו להשתדל מאוד להחזיר את בן אחותו למוטב, כך מסביר הבן יהוידע. כל יום אב ואמר, בכל יום ויום היה אותו הבן אומר, לקרייתי אני איזה, לעירי אני רוצה לשוב. אמר לי, אמר לו רבי שמעון, למה אתה אומר כך? והלא חכים עבדו יתך וגולת דדאב הפרסו עליך ורבי קראו לך, עשו אותך לחכם, בגד נאה של זהב פרסו עליך, וגם קראו לך רבי. ואת אמרת לקרייתי אני איזה, ואתה אומר לעירי אני הולך. אמר לבנו של רבי אלעזר, מומי עזובה דה, נשבע אני שאזוב את הדבר הזה ולא אבקש עוד ללכת. וכותב המאירי, שלעולם ייזהר האדם להתרחק ממידת ההתנקרות שלא יכפור בטובתו של מי שהטיב לו, ויעשה לו כנוכרי וכמי שאינו מכירו, ומי שמתנקר למי שהטיב לו וכופר בטובתו, אין בזה צד פחיתות מידה למי שהטיב עמו, אם הוא יזכיר לו את החסדים שגמל עמו. ואדרבה, ראוי הוא לו לזה שגמלו בעבר טובה, שיזכיר לו את כל הטוב אשר גמלו בכדי לביישו ולהוכיחו, ואף זה שהוא הוטב ממנו, ראוי לו לחזור בו ממה שכפר בטובה. וכפי שהיה מעשה כאן, ששמע רבי, שבנו של רבי אלעזר רוצה לעוזבו ולשוב לעירו, באומרו לעירי אני חוזר, כעס עליו רבי ואמר לו, הרי עשו אותך חכם ובגד של זהב פרסתי על ראשך, וגם מכנים אותך רבי, ואילו אתה אומר לעירי אני הולך, וסופו של דבר היה שחזר בו ממחשבתו הראשונה, ואף קיבל על עצמו בשבוע לבאר מחשבה כאין זו מקרבו. אומרת הגמרא כי גדל בנו של רבי אלעזר, התייתי ומטיפת דרבי, הגיע וישב בישיבתו של רבי, שם לקלי שמע רבי את קולו ואמר, הקל אדמי לקלי דרב לזר ברב שמעון, כל זה דומה לקולו של רב לזר ברב שמעון. אמרו לו התלמידים, בריו, אכן בנו של רב לזר ברב שמעון הוא. קרי עלי קרא עליו רבי את הפסוק בספר משלי פרק י' פסוק ל', פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם. הוא דרש את הפסוק כך, פרי צדיק עץ חיים זה רבי יוסי ברב לזר ברב שמעון, שהוא פריו של הצדיק רב לזר ברב שמעון, שמחמת זכותו של הצדיק פריו שהיה בתחילה עץ יבש נעשה עץ חיים, שלמד תורה שהיא החיים ככתוב בספר דברים כי הוא חייך. כך מפרש המהרש"א. ולוקח נפשות חכם זה רבי שמעון בן איסי בן לקוניה, אחי אמו של רבי יוסי, שהחזירו למותיו ולימדו תורה, ובזה נחשב כמו שקנה את נפשו ונעשה לו כבן. ומה שאמר ולוקח נפשות בלשון רבים אף שהיה זה רק אחד, מפני שעל ידי שנעשה בנו של רב לזר ברב שמעון תלמיד חכם, מתקיימים בו דברי הכתוב בספר ישעיה פרק נ"ט, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, שגם בניו ובני בניו אחריו יהיו תלמידי חכמים, וכמבואר לכמן. כי נח נפשי כשנפטר רב יוסי ברב לזר, עמתו למערת דאבוה, הביאו למערת אביו כדי לקוברו. אב אדרה לאחנה למערתה, היה נחש מקיף את המערה ולא יכלו להיכנס ולקוברו בה. אמר לי, אמרו לו החכמים לנחש, אחנה אחנה נחש נחש, פתח את פיך ויכנס בן אצל אביו. אבל לא פתח לו, נחש לא פתח להם ולא יכלו לקוברו שם. כסבורים היו העם לומר שהטעם שאין מניחים לרבי יוסי להיקבר ליד אביו זה מפני שזה רב לזר גדול מזה מרבי יוסי בנו. יצתה בת קול ואמרה, לא מפני שזה רב לזר גדול מזה מרבי יוסי לא נתנו לו להיקבר אצלו, אלא מפני שזה רב לזר היה בצער מערה שהתחבא עם רבי שמעון בר יוחאי אביו 13 שנים מפני הרומאים שחיפשו אחריהם, ואילו זה רבי יוסי לא היה בצער מערה. ועל כך שהתחבאו במערה מספרת הגמרא במסכת שבת דף למד ג' עמוד ב'. איך תזכרו שזה במסכת שבת דף למד ג'? תזכרו ל"ג בעומר שאיתו קשור רבי שמעון בר יוחאי, ותדעו שהסיפור מופיע במסכת שבת דף למד ג'. מספרת הגמרא שגם את נכדו של רבי טרפון החזיר רבי למוטב. איקלה רבי לאטרי דרבי טרפון, הזדמן רבי למקומו של רבי טרפון, אמר לו לאנשי המקום, האם יש לו בן לאותו הצדיק רבי טרפון? שהיה מקפח את בניו, שכאשר היה נשבע היה אומר, אקפח את בניי, כאמור במסכת שבת דף י"ז ודף קט"ז ובמסכת צבחים דף י"ג עמוד א', אמרו לאנשי המקום, אמנם בן אין לו לרבי טרפון, אבל בן בת יש לו. וכל זונה שנזכרת לאדם אחר בשניים, סוחרתו לנכדו של רבי טרפון בשמונה מרוב יופיו. עתיו הוא לקמי, הביאו את נכדו של רבי טרפון לפני רבי, אמר לי רבי, אי אדרת בך, יאבין עלך ברטי. תחזור למוטב ותן לך את ביתי לאישה, עד הרבה יחן נכדו של רבי טרפון חזר בו למוטב. אי כדי אמרי נסבה, יש אומרים שנשא נכדו של רבי טרפון את ביתו של רבי, וגרשה אחר כך. אי כדי אמרי, יש אומרים לא נסבה כלל, לא נסעה כלל, כדי שלא יאמרו הבריות שבשביל לשאת את זו, חזר זה למוטב. ותוספות לאל בדף דף, דיבור המתחיל אי, השני, מזכיר שריש לקיש נשא את אחותו של רבי יוחנן ולא חשש שיאמרו עליו שבשביל זה חזר בתשובה. והריאף תרץ, שכיוון שהיה מפורסם בניאוף, היה חשש שיאמרו שמחמת זו חזר בתשובה, אבל ריש לקיש היה מפורסם בגזל, אין לחשש שיאמרו שמחמתה חזר, שרי לא היה חשוד על זנות. שואלת הגמרא, ולמה לכולי, למה לא לרבי לחזר כל כך על בני אחרים ולשאול אם השאירו אחריהם בנים? עונה הגמרא, משום דאמר רב יהודה אמר רב ואמרי לה, ויש אומרים שאמר את זה רבי חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ואמרי לה, ויש אומרים אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל המלמד את בן חברו תורה הוא זוכה ויושב בישיבה של מעלה. ואין הכוונה שרבי עשה זאת מפני דרשתו של רב, שכן רב היה קטן בימי רבי, אלא הכוונה היא שגם רבי דרש את הדרשה שידועה לנו בשמו של רב. היכן דרש זאת רב? שנאמר בספר ירמיה פרק ט"ו פסוק י"ט, שירמיה הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אם תשוב ואשיבך לפניי תעמוד, אם תשיב את ישראל למוטב על ידי תוכחתי אשיבך אליי ותתקיים בעולם הבא. וכל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו אם הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה ומבטלה בשבילו, בגללו ובזכותו, שנאמר בהמשך הפסוק, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, אם תצליח ותוציא תלמיד חכם שהוא יקר מעם הארץ שהוא אדם זול, תהיה כביכול שווה לפה שלי שתוכל לבטל גזירות שגזרתי במאמר פי. וכותב המהרש"א ששינוי השכר בין מלמד בן חברו לבין מלמד בן עם הארץ הוא מידה כנגד מידה לפי המעשים. שהמלמד את בן חברו תורה ומביא אותו על ידי כך לשבת בישיבה וללמוד תורה, וכמבואר לאל שכשגדל בנו של רב לזה ברב שמעון הגיע לישיבתו של רבי, זוכה גם הוא לשבת בישיבה של מעלה. והמלמד את בן עם הארץ תורה, שלפי טבעו אינו יכול להיות בעל תורה, שכן כל המוליד בדומה לו הוא מוליד, והוא משנה טבעו ועושה הוא תלמיד חכם, זוכה שהקדוש ברוך הוא מבטל את גזירתו בשבילו. דברים מופלאים. אומרת הגמרא, אמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן, כל שהוא תלמיד חכם ובנו גם הוא תלמיד חכם, ובן בנו גם הוא תלמיד חכם, שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם, משום שאחר שלושה דורות זו כבר חזקה, ולכן שוב אין התורה פוסקת מזרעו, שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ט פסוק כ"א, ואני זאת בריתי אותם אמר השם, רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר השם מעתה ועד עולם. שואלת הגמרא, מהי אמר השם? מה כוונת הכתוב באומרו אמר השם? הרי כבר נאמר זאת בתחילת הפסוק, ועוד מדוע נאמר בין זרעך לבין מעתה ועד עולם? מבארת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני ערב לך בדבר זה, שאם שלושה דורות הם תלמידי חכמים, שוב אין התורה פוסקת מזרם. שואלת הגמרא, מהי מעתה ועד עולם? מה כוונת הכתוב מעתה ועד עולם? הרי המילה מעתה מיותרת, שהיה צריך לומר אמר השם לעולם. ואירת הגמרא, אמר רבי ירמיה, מכאן ואילך לאחר שלושה דורות של תלמידי חכמים התורה מחזרת על האכסניה שלה, שכן היא כבר רגילה במשפחה הזו. ברוח חיים לגאון רב חיים ולוז'ין כותב שאף שהתורה מחזרת אחר האכסניה שלה, מכל מקום צריך להתקין לה את האכסניה כראוי ולפתוח לה בסבר פנים יפות, שאם לא כן אינה נכנסת אלא מחפשת היא אכסניה אחרת להיכנס בה, ובזה מיישב בשם אחיו מה שרואים שעל אף שאנו בני אברהם יצחק ויעקב אין כולנו תלמידי חכמים. יא הגמרא, מעשה ברבי יוסף בניין הדרשה שתורה מחזרת על אכסניה שלה. רבי יוסף יתיב 40 תעניתיה, ישב 40 יום בתענית והתפלל שלא תפסוק התורה מזרו. והקריאו, לאחר מכן יקריאו לו מן השמיים את הפסוק בספר ישעיה, לא ימושו מפיך. כלומר, מובטח לך שלא יפסקו דברי התורה מפיך. יתיב 40 תעניתיה אחריני, ישב רבי יוסף עוד 40 תעניות אחרות, והקריאו, יקראו לו משמיים גם את המשך הפסוק, לא ימושו מפיך ומפי זרעך. דהיינו, מובטח לך שלא יפסקו דברי התורה מפיך ומפי בניך. יתיב 100 תעניתיה אחריני, שוב ישב רבי יוסף 100 תעניות אחרות, 40 ראשונים ושניים התענה כנגד 40 יום שישב משה רבינו בשמיים כדי לקבל את התורה שלא אכל, אבל כשהתענה על נכדיו היה צריך 100 תעניות, שהוא השיעור הגדול שבשיעורים, כך מסביר המהרש"א. לאחר מכן אומרת הגמרא, והקריאו, יקריאו לו מן השמיים את המשך הפסוק, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך. דהיינו שיבטיחו שלא תיפסק גם מנכדיו. אמר רבי יוסף, מכאן ואילך לא צריכינה. מעתה לאחר שיבטיחני משמיים שאני ובניי ונכדיי נזכה לתורה, אינני צריך לצום ולבקש על הדורות הבאים אחר כן, שכן התורה מחזרת על אכסניה שלה, הוא כדברי רבי ירמיה. והדברי מרדכי מבאר שרבי יוסף לא התענה כדי שלא תפסוק מעצמו התורה, כיוון שהיה רב יוסף תלמיד חכם וסיני, אלא התענה עבור בניו אחריו במשך 40 יום שלא תמוש התורה מפיהם. כך גם מדויק בדברי רש"י, אלא שמשמיים השיבו לו שלא די בזה לפעול עבור זרעו, אלא רק עבורו, והוא עצמו לא היה נצרך לכך. ולכן התענה עוד 40 יום נוספים, וכיוון שאת הראשונים לא היה נצרך עבור עצמו, הצטרפו 40 התעניות השניות על הראשונות, וב-80 תעניות זכה שיקריאו אותו מהשמיים לא ימושו מפיך ומפי זרעך, אבל כדי שלא תמוש התורה גם מזרע זרעו, שזה דבר יותר גדול, הוא צריך למאה תעניות נוספות. אגב, שהגמרא הביאה מעשה של רבי יוסף שהתענה כדי לזכות לתורה, מביאה מעשה אצל רבי זיירה שהתענה כדי לזכות לתורה. רבי זיירה כיסה לקלערה די ישראל כשעלה מבבל לארץ ישראל כדי ללמוד תורה אצל רבי יוחנן. יתיב 100 תעניתיה דלשכח גמרא בבלה מיני, ישב 100 ימים בתענית והתפלל שישתכח ממנו דרך הלימוד של בני בבל, כי איכי דלא נתרדי, כדי שדרך הלימוד של בני בבל לא תטריד אותו ותפריעו בלימודו מפי רבי יוחנן בארץ ישראל, שדרך הלימוד בבבל היא בדרך של קושיות ותירוצים והיו נחלקים זה על זה, אבל בארץ ישראל לא היו נחלקים ומקשים ומתרצים אלא נוחים זה לזה ומתקנים אחד את דברי חברו והשמועה יוצאת לאור. כך רש"י במסכת סנהדרין דף כ"ד עמוד א', ואמר שם מבאר שוודאי שאף בארץ ישראל היו מקשים קושיות ומתרצים, כפי שמבואר לעיל בדף דף שרבי יוחנן אמר שריש לקיש הקשה לו 24 קושיות, אלא שהיו מעיינים בכל דבר לברר על בוריו עד שההלכה יוצאת לאור על ידי פלפולם, מה שאין כן בני בבל שאפשר שהיו מפלפלים דוגמת חילוקים שבדור הזה, אשר כל מי שאשר יודע לכוון על צד היותר בפלפול של אבל, הרי זה משובח, וכל אחד מכוון לדחות דברי חברו. כפי שהגמרא במסכת סנהדרין דף כ"ד עמוד א' קוראת לבני בבל מחבלים שאין נוחים זה לזה בהלכה, ועל ידי כך אינם יכולים להעלות את הסוגיה להלכה כראוי. כפי שאומרת הגמרא בסנהדרין שמכנה את בני בבל במחשקים או שיבני. ומה שאמרה הגמרא על רבי זיירה דלא ניטרדי, כי פלפול כזה מטריד את האדם מן האמת ואין מגיעו לתכליתו המבוקש. וכתב הריטב"א בשם הרמב"ם שזה נאמר רק על ימיהם של רבא ורבי יוסף ואבאי ורבא, שהיו בזמנם גזירות שמד על מי שלימד תורה, ולא יכלו לברר את דברי המשניות כראוי. אבל אחר כך נתגברה התורה בבבל, וכל שכן בימיו של רבשי, כמבואר במסכת גיטין דף נ"ט עמוד א', שמימיו של רבי ועד רבשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. ממשיכה הגמרא ומספרת: יתיב מאה אחריניתא, ישב רבי זיירא עוד 100 ימים אחרים בצום והתפלל, דלא לשכוב רבי אלעזר בשני ונפלין אילויי מילה דציבורה, שלא ימות רבי אלעזר בחייו ויפלו עליו ענייני הציבור. והכוונה לרב לזר בן בדת שהיה תלמידו של רבי יוחנן. יתיב מאה אחריני דלא נשלוט בינורה דגיהינום, ושוב ישב רב זיירא 100 תעניות אחרות והתפלל שלא תשלוט בגופו אש הגיהינום. הוא התענה 100 תעניות על כל דבר כדי להיענות בדברים שביקש עליהם, ונמצא שבסך הכל התענה 300 תעניות, שזה שנה שלמה מלבד שבתות וימים טובים. כך מסביר המהרש"א. ולמרות שמבואר במסכת חגיגה דף ז' עמוד א' שאין אור של גיהינום שולטת בתלמידי חכמים, לרוב ענוותנותו לא שמח על כך, ולכן התענה להינצל ממנה, כך אומר רבי יהוידע. מספרת הגמרא: כל תלתין יומי אבי בדיק נפשי, כל 30 יום היה רבי זיירא בודק אם האש יכולה לשלוט בו. שגר תנורה, הסיק אש בתנור, סליק ויתיב בגבי עלה וישב בתוכו, ולא אבי שלטה בינורה, והאש לא הייתה שולטת בגופו. והטעם שבדק את עצמו כל 30 יום, מפני שכל 30 יום אש הגיהינום מתחדשת, כמבואר במסכת בבא בתרא דף ע"ד עמוד א'. כך מסביר המהרש"א: יום אחד יהבו ברבנן עיני והכרחו שקי, יום אחד נתנו בו חכמים עין הרק שנכנס לתנור ונחרחו שוקיו. ולא אמרה הגמרא נתנו בו חכמים את עיניהם, אלא נתנו בו חכמים עין, כדי ללמד שוודאי שהיה לחכמים עין טובה עליו, אבל כיוון ששיפחו אותו הרבה בדבר, אז הסיטרא אחרא נתנה בו את עיני השלה, ולכן נאמר נתנו בו חכמים עין, שעל ידי ששיפחו הרבה גרמו שתינתן בו עין רעה. מכאן יש ללמוד שאין טוב לדבר בשבח האדם הרבה כדי שלא תשלוט בו עין הבישה דקליפה וסיטרא אחרא, ולפחות תיזהר לומר עליו בן פורת יוסף כשמדבר בשבחו. כך אומר הבן יהוידע. אם כן, לאחר שנחרחו שוקיו, קראו לי קטין חריך שקה. היו מכנים אותו מאז הקטן חרוך השוקיים, כיוון שהיה נמוך קומה, וגם נחרחו שוקיו. ובספר היוחסין כתב שזה הטעם שנקרא רב זיירא בתלמוד הירושלמי רב זיירא, על שם שהיה נמוך קומה, כנאמר בגמרתנו, ובתלמוד הבבלי, הבליעו את העין. כך אומר המהרש"א. דורשת הגמרא במעלת ברכת התורה. אמר רב יהודה אמר רב, שתי שורות לפני סוף דף פ"ה עמוד א', מהי דכתיב מה כוונת הכתוב בספר ירמיהו פרק ט' פסוק י"א, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עובר. דבר זה השאלה, על מה אבדה הארץ, אמרו שאלו חכמים ולא ידעו את הטעם ולא פירשו, וכן אמרו שאלו זאת גם הנביאים ולא ידעו את הטעם ולא פירשו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר בפסוק שלאחריו, ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. מכך שנאמר ויאמר השם על עוזבם את תורתי, משמע שלא היה מי שיודע את הטעם, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. כך מבאר ארן במסכת נדרים דף פי א' עמוד א'. אמר רב יהודה אמר רב, הכוונה על עוזבם את תורתי היא שלא ברכו בתורה תחילה, ברכת אשר בחר בנו ונתן לנו את תורתו, לפני שהתחילו לעסוק בתורה וגילו דעתם שהיא אינה מתנה חשובה להם. והר"ן במסכת נדרים הביא בשם מגילת סתרים לרבינו יונה, שמדויק בפסוק שמחמת שלא ברכו בתורה תחילה אבדה הארץ, משום שאם לפרש על עוזבם את תורתי כפשוטו, דהיינו שעזבו את התורה ולא היו עוסקים בה, כשנשאל הדבר לחכמים ולנביאים למה לא פירשו, ועל הדבר גלוי היה וקל לפרש, אלא ודאי עוסקים היו בתורה תמיד, ולפיכך היו חכמים ונביאים טמאים על מה אבדה הארץ, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא יודע מעמקי הלב, שלא היו מברכים בתורה תחילה, כלומר שלא הייתה התורה חשובה ביניהם כל כך שיהיה ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בה לשמה. מתוך כך היו מזלזלים בברכתה, וזה גם כוונת הפסוק לא הלכו בה, כלומר בכוונתה ולשמה. אלה דברי הרב החסיד זיכרונו לברכה, והם נעים וראויים למי שאמרם. כך ארן במסכת נדרים. מביאה הגמרא דרשה נוספת בניין תלמיד חכם, בנו של תלמיד חכם. אמר רב חמא, מהי דכתיב מה כוונת הכתוב בספר משלי פרק י"ד פסוק ל"ג, בלב נבון תנוע חוכמה ובקרב כסילים תיוודע. בלב נבון תנוע חוכמה זה תלמיד חכם שהוא בן של תלמיד חכם שבליבו החוכמה שוכנת בנחת ובמרגוע, ואינו מפרסם לכל את חוכמתו. ובקרב כסילים תיוודע זה תלמיד חכם שהוא בן של עם הארץ שמודיע לכל שחכם הוא, ומתפאר בכתר תורה. אמר אולה, היינו דאמרי אינשי זה פירושו של מה שאנשים רגילים לומר במשל, איסטרה בלגינה קיש קיש קריה. מטבע אחד שנמצא בקד, סלע אחד שנמצא בקד, מקשקש ומשמיע קול. אבל אם הקד מלא סלעים, הם אינם משמיעים קול. וכתב במעייני החוכמה, שאין הכוונה להעמית בערכו של התלמיד חכם בין העם הארץ שאינו מלא חוכמה. כי ייתכן שיהיה מלא חוכמה, אלא שדרך משפחתו שמתפארת בו וכל אחד אומר שהוא קרובו של תלמיד חכם זה, מה שאין כן משפחה של תלמידי חכמים, אינם צריכים להתפאר באחד מהם. אבל תוספות בדיבור המתחיל איסטרה מבארים בשם הריבה, שהטעם שהסלע מקשקש בקד, זה מפני שאין הרגילות להניחו בקד, אבל בארנק שדרכו להיות שם אינו מקשקש. כך תלמיד חכם המגיע ממשפחה של תלמידי חכמים שזה דבר הרגיל, אינו מודיע על חוכמתו לרבים, אבל אם מגיע ממשפחה של עמי הארץ, מודיע הוא על חוכמתו לכל. וכאין דבריהם מפרש המערל, שתלמיד חכם בין תלמיד חכם זה דבר הרגיל, ולכן אין הדבר מתפרסם כל כך, אבל תלמיד חכם בין עם הארץ, שזה דבר שאינו רגיל, לכן מתפרסם לכל. והבן יו ידע מבאר על פי מה שאמרו חזל במסכת פסחים דף סמחווה ועמוד ב', שכל המתגאה חוכמתו מסתלקת ממנו, ומישהו תלמיד חכם בין תלמיד חכם, אינו מתפאר בחוכמתו ואינו מחשיב את עצמו יותר מכדי ערכו, ולכן אין חוכמתו מסתלקת, אלא מוסיפה לשכון בליבו. אבל אם הוא בן עם הארץ, הרי הוא מתפאר בחוכמתו ונראה בעיניו שחשיבותו וערכו הם 100 פעמים יותר ממה שהוא באמת, ועל ידי זה הוא בא לידי גאווה, וממילא חוכמתו מסתלקת ממנו. וזה כוונת הכתוב, ובקרב כסילים תיוודע, שכן תיוודע יש לו שתי משמעויות, מלשון ידיעה ומלשון אחרתה, ושניהם במשמע, מכיוון שהחוכמה שבקרב הכסיל תיוודע לכל, שכן הוא מודיע ומתפאר בה, לכן סופה של אותה חוכמה שהיא תיוודע, תיגדע, תיקרת ותיפרד ממנו מפני גאוותו. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין לימוד התורה, אמר לי רבי ירמיה לרבי זיירה, מהי דכתיב מה כוונת הכתוב בספר איוב פרק ג' פסוק י"ט, קטון וגדול, שם הוא, שם בעולם האמת ניכר מי חשוב ומי שפל, ולפי שאותה גדולה, גדולת עולמי, ואותה שפלות, שפלות עולמי, כך מפרש שם רשי בספר איוב, וההמשך של הפסוק, ועבד חופשי מאדוניו, לכאורה קשה עטו לו ידינה דקטון וגדול שם הוא, וכי איננו יודעים שהקטון והגדול נמצאים שם, אלא הפסוק אינו מדבר בשני אנשים אלא באדם אחד. אומר הפסוק שכל המקטין ומשפיל את עצמו על דברי תורה בעולם הזה, נעשה גדול לעולם הבא. וכן כל אדם המייסים את עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה, נעשה חופשי, נעשה בן חורין לעולם הבא. מספרת עכשיו הגמרא מעניין הרבצת התורה של רבי חייא. ריש לקיש אבי מציין מארתא דרבנן היה מציין ומסמן את מערות הקבורה של החכמים כדי שלא ייכשלו הכהנים לעבור ולהעיל עליהם. והטעם שהוא ציין רק את קברי הצדיקים, אף שגם שאר הקברים מתאמים, כדי שלא תהרה תקלה לכהנים על ידי הצדיקים. וכתב במעייני החוכמה ברשי, שלולי כבודם של החכמים לא היה ריש לקיש תורח בדבר בעצמו. אבל היה אבץ כותב שעשה זאת כדי שיוכלו להכירם ולהתפלל עליהם. מספרת הגמרא כמעט על מערתא דרבי חייא, היא אלמא מיני. כשהגיע לסמן את מערתו של רבי חייא, נעלם מקומה ממנו, ולא מצא חלש דעתי, חלשה דעתו, אמר ריבונו של עולם, וכי לא פלפלתי תורה כמותו, כמו רבי חייא. יצתה בת קול משמיים ואמרה לו לריש לקיש, אמנם תורה כמותו פלפלת, אבל תורה כמותו לא ריבצת, לא לימדת והשקית אחרים בתורה כמו. ריבצת מלשון המרביץ שדהו, שמופיע במסכת מועד קטן דף עמוד ב', והכוונה שמשקה אותה. ובתלמוד הירושלמי מובא במסכת כלאיים באופן אחר, שריש לקיש צם 300 תעניות כדי לראות את רבי חייא ולא נענה, ועל כך אמרו לו שריבץ תורה בישראל, ועוד שגלה כדי להרביץ תורה. ובמדרש של קהלת רבה מבואר שבתחילה אמרו לו חכמים שאינו ראוי לראותו מחמת הטעמים שבירושלמי, אבל אחרי שצם 300 תעניות זכה לראותו. ממשיכה הגמרא בביאור הרבצת התורה של רבי חייא, כי אבו מינצי רבי חנינה ורבי חייא, כשהיו רבי חנינה ברבי חמה ורבי חייא רבים, אמר להיה אומר רבי חנינה לרבי חייא, בהדי דידי כמינצת וכי איתי אתה רב, חס ושלום אם השתקך תורה מישראל מאדרנה למפלפולי. הלו אם חס ושלום תשתקך תורה מישראל, אני יכול להחזיר אותה על ידי פלפולי. והטעם שזכה לכך רבי חנינה, מחמד שהיה ראש הישיבה והתלמידים היו מצויים אצלו. לכך הייתה שמועתו מחודדת, כפי שאומרת הגמרא במסכת נידה דף י' עמוד ב', רבי ריש מטיפתאו ושכיחי רבנן קמי ומחדדי ישמטתי. רבי הוא ראש ישיבה ומצויים אצלו חכמים ומחודדים שמועותיו. אמר לרבחיה לרבי חנינה ברחמה, בהדי דידי כמינצת, דאבתי לתורה שלא תשתכח מישראל, וכי איתי אתה רב, אני עשיתי שלא תשתכח תורה מישראל. ומפרש רבי חייא את דבריו, מה יבידנה, מה אני עושה כדי שלא תשתכח תורה מישראל? אזילנה ושדינה קיטנה, אני הולך וזורע פשטן, וגדילנה נשבי, ומהפשטן שגדל אני קולע רשתות צייד. וצייד נטבי ומאכילנה בשרה יולייתמי, אני צד בהם צבעים ומאכילת בשרם ליתומים, ואריכנה מגילתה וכתבנה, ומאורותיהם של הצבעים אני מתקין מגילות קלף וכותב עליהם חמישה חומשי תורה, וסליקנה למטה ואני עולה לעיר שאין בה מלמדי תינוקות, ומקרינה חמישה ינוקי, אני מלמד חמישה תינוקות בחמישה חומשי תורה, לכל אחד חומש אחד מחמשת החומשים, ומתנין השיטה ינוקי שיטה סדרי, ואני שונה בעל פה לשישה תינוקות אחרים שישה סדרי משנה לכל אחד סדר אחד. ומדקדק המעריץ חיות שאת השישה סדרי משנה לא כתב אלא לימדם בעל פה, כיוון שבזמנו עדיין לא נכתבה המשנה והיה אסור לכותבה, רק אחר כך משום עת לעשות להשם הפרו תורתך התירו לכותבה. זאת מחמת ירידת הדורות ושכחת התורה, כמה מבואר במסכת גיטין דף סמך. ואמרנה לו, אני אומר לתינוקות, עד אדרנה ועתינה, אקרו העדדי ועתנו העדדי, עד שיחזור שוב לכאן, שכל אחד ילמד את חבריו את החומה שלימדתי אותו, וכל אחד ישנה לחבריו את סדר המשנה ששניתי לו. נמצא שכולם ידעו חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה, ואבדילה לתורה שלא תשתכח מישראל, ועל ידי כך אני גורם שהתורה לא תשתכח מישראל. אומר המהרש"א, הטעם שרבי חייא תרח לבדו את כל הטרחה הזו, ולא קנה אורות מהשוק, מחמת שרצה שכל מעשה האור מתחילתו יהיה לשם שמיים, לצורך תלמוד תורה וצדקה, ולא יהיה בעשייתו שום שיתוף של דבר אחר וכוונה אחרת, ואילו יקנה אורות מן השוק, המוכר ודאי מתכוון להנאת עצמו. מסיים את הגמרא, היינו דאמר רבי, זה שאמר רבי, כמה גדולים מעשי חייא. והיינו שרבי חייא השיב לרבי חנינה שמעלתו גדולה על של רבי חנינה. מחמת שרבי חנינה הוא רק בכוח יכול להחזיר את התורה אם תשתכח. אבל רבי חייא עושה בפועל שלא תשתכח, ועל זה אמר רבי, גדולים מעשי חייא שעושה בפועל. כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא, אמר לי רבי ישמעאל ורבי יוסי לרבי, אפילו ממר וכי אפילו מעשי חייא גדולים ממעשיך? אמר לי, השיב לו רבי, אין, כן. שוב שאל אותו רבי ישמעאל, האם מעשיו של חייא גדולים אפילו מאבא, אפילו מרבי יוסי? אמר לי, השיב לו רבי, חס ושלום, לא תהיה כזאת בישראל, לא תאמר כך בישראל. וייתכן שרבי ענה כן לרבי ישמעאל ברבי יוסי, שרבי חייא גדול ממנו מחמת ענוותנותו, למרות שבאמת מעשיו היו גדולים ממעשיו של רבי חייא, שכן מצינו לרבי מעלה גדולה יותר גם מרבי יוסי, שלא הכניס ידו תחת אבנתו כמבואר במסכת שבת דף קי"ח עמוד ב'. אילו דבריו של המהרש"א. עכשיו מבארת הגמרא את גודל מעלתו של רבי חייא בישיבה של מעלה. אמר רבי זיירא אמש, אתמול בלילה נראה לי רבי יוסי ברבי חנינה בחלום. אמרתי לו, שאלתי אותו בחלום, אצל מי אתה תקוע? ליד מי אתה יושב בישיבה של מעלה? אמר לי, רבי יוסי, אצל רבי יוחנן, ליד רבי יוחנן אני יושב. חזרתי ושאלתי אותו, ורבי יוחנן אצל מי? ליד מי הוא יושב? והוא ענה לי, אצל רבי ינאי. שוב שאלתי אותו, ורבי ינאי אצל מי? ליד מי הוא יושב? והוא ענה לי, אצל רבי חנינה. שוב שאלתי אותו, ורבי חנינה אצל מי? ליד מי רבי חנינה יושב? וענה לי, אצל רבי חייא. אמרתי לו, לרבי יוסי ורבי יוחנן אצל רבי חייא? לא, וכי רבי יוחנן אינו ראוי לשבת ליד רבי חייא? אמר לי, השיב לי רבי יוסי ברבי חנינה, באתר דזיקוקין דנורה ובעורין דאישה, מן מאיל בר נפחה לתמן, במקום שניצוצות של אש ולפידים של אש, מי מכניס את בן הנפח לשם? כלומר, אי אפשר להושיב את רבי יוחנן ליד רבי חייא. ובכמה מקומות בשס נקרא רבי יוחנן בר נפחה, ומפרש רשי במסכת סנהדרין דף צדיבה ועמוד א', שאביו של רבי יוחנן היה נפח. ועוד הוא פירש שנקרא כך בלשון סגי נאור על שם יופיו. והמהרש"א מבאר את המשל שהנפח יש בידו הכוח לנפוח רוח בגחלים כדי להביעם. אבל במקום שיש כבר ניצוצות של אש ולפידים של אש בוערים, לא צריך להכניס את הנפח לשם, שכבר יש שם מספיק חום ואבל גדול. והנמשל הוא, רבי חנינה המשול לנפח שבכוחו להעביר את האש, כלומר להחזיר את אש התורה לידי פלפוליו, אם היא נשכחת. אמנם ליד רבי חייא אין צורך ברבי חנינה, שכן לידו, הרי יש בתמידות ניצוצות ולפידים בוערים, אש תמיד לא תכבה. שכן הוא עושה ומחיה את התורה בפועל בכל שעה שלא תשתכח כלל מישראל, ואם כן, מי צריך להכניס את רבי יוחנן שהוא תלמידו של רבי ינאי ורבי חנינה לשם? וסיים שאפשר שמטעם זה נקרא בר נפחה, דבריו של המהרש"א. מביאה הגמרא עוד בגודל מעלתו של רבי חייא. אמר רב חביבה, אשתי לי רב חביבה בר סורמקי. סיפר לי רבי חביבה, חזי ליהו מרבנן דעה ושכיח אליהו לגבי, ראיתי אחד מהחכמים של אליהו הנביא היה מצוי אצלו, דלצפרה, אבו שפירן עיני ולאורתה דמיין כדמיקילין בלורה. בבוקר היו עיניו יפות, אבל בערב היו עיניו דומות כאילו שנשרפו באש. אמרי לי, מהי היי? אמרתי לו, מה קרה לעיניך? ואמר לי, דאמרי לי לאליהו. אמרתי לאליהו, אחווי לי רבנן כי סליק אלה מטיפת דרקיע. ביקשתי מאליהו הנביא שיראה לי את החכמים כשהם עולים לישיבה של מעלה. דהיינו שעולים מגן עדן התחתון למטיפת דרקיע, ושם יושבים יחד ורואים זה את זה ולומדים תורה מפי הקדוש ברוך הוא. כך מסביר העין אליהו במסכת שבת דף קופנון ב' עמוד א'. אמר לי אליהו, בכולו מצית להסתכלו לבירו. לבר מגואר כדי רבי חייא דלא תסתכל בי. בכל החכמים אתה רשאי להביט, מלבד כיסאו של רבי חייא שלא תביט בו. שאלתי את אליהו הנביא, מהי סימניו? איזה סימן יש לכיסאו של רבי חייא שעדע לא להביט בו? ענה לי אליהו, בכולי אז לי מלאכי כיסלקי ונחתי. לבר מגואר כדי רבי חייא דמינף שיסליק ונחית. אם כל החכמים הולכים מלאכים לעוזרם, כשהם עולים ויורדים, לבד מכיסאו של רבי חייא שמעצמו הוא עולה ויורד. משום שכבוד השכינה עצמה עולה ויורדת עם כיסו של רבי חייא לרוב חשיבותו, וכבודו יתברך לא יראה אדם וחי, וכיוון שיסתכל בכבוד השכינה קעו עיניו, כנאמר במסכת חגיגה דף ט"ז עמוד א' לגבי המסתכל בקשת שעיניו קעות, כיוון שהקשת היא דמות כבוד הקדוש ברוך הוא. וכן אמרו במסכת חגיגה שכל המסתכל על הכהנים בשעה שהם עולים לדוכן לברך את ישראל, עיניו נעשות קעות מפני שהשכינה שורה על ידיהם. כך מסביר התורת חיים. אומרת הגמרא, לא מצאי לאוק מהנפשי, לא יכולתי להעמיד עצמי מלהביט, ולא יתאפק מלהביט. הסתכלי בה, הסתכלתי על כיסו של רבי חייא, אתו תרי בוטתי דנורה, ומחיו להו גברה וסמינו לעיני. הגיעו שתי ניצוצות של אש, עיקו אותי וסימאו את עיניי. למחר אז להשתחיה מערתי אמינה, מתניית דמר מתנייתה, ויצאי. למחר הלכתי והשתתחתי על קברו של רבי חייא, ואמרתי את התוספת שהיא משנתו של אדוני, אני רגיל ללמוד, ונרפאו עיניי. מסביר המהרש"א, שעל ידי שלומדים את דברי תורתו, זוכה המת ודר בשני העולמות, כדרשת הגמרא במסכת יבמות דף צדיבב עמוד ב', על הפסוק בתהילים סמך א', אגורה באוהלך עולמים, שכשאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתיו דובבות בקבר. רבן יהוידע הוסיף שביקש אותו התלמיד מרבי חייא, שכיוון שעוסק בברייתות שלו, גורם שיהיה כאילו חי גם בקבר, כמבואר ברש"י במסכת יבמות, ויפעל גם עבורו שלא יהיה סומה, חשוב כמת. כמבואר במסכת נדרים דף סמך דלת עמוד ב'. ומה שנראו עיניו כאילו נשרפו באש, זה מפני שעדיין זה היה ניכר. או שכשראה הוא, היה קודם שהתפלל, ולאחר הזמן סיפר לו אותו חכם שהוא השתתח בתפילה על קברו של רבי חייא, והתרפא לגמרי. ככה תוספות לקמן בדף פיוו עמוד ב', דיבור המתחיל ואיצי. מביאה הגמרא עוד מעשה בגדולת רבי חייא. אליהו, אליהו הנביא, ושכיח במטיפתא דרבי, היה מצוי בישיבתו של רבי. יום אחד ריש ירחבה, נגא ליה ולא אתה. יום אחד היה ראש חודש, והתאחר אליהו הנביא ולא הגיע בזמן שהיה רגיל. כשהגיע אמר לרבי, מה איתם הנגל למר, מפני מה איחר אדוני לבוא? אמר לי, ישיב אליהו, עד אוקימנה לאברהם ומשינה ידי ומצלי ומגנינה לי, עד שהעמדתי את אברהם אבינו ונטלתי את ידיו והתפלל והשקפתי אותו בחזרה. מסביר המהרש"א, יש לבאר על פי מה שאמרו בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות, שהצדיקים אפילו במיטתם קרועים חיים, והמיטה לגביהם אינה אלא כשינה, וכנוסח התפילה הוא מקיים אמונתו לישני עפר. וזהו שאמר אליהו שהעמידו משנתו ונטל עיניו לתפילה כדיני ישן למיטתו שצריך ליטול ידיו לתפילה, ואחר התפילה חזר והשכיבו. ואחר כך מספר אליהו, עשה כך ליצחק, וכן עשיתי אחר כך גם ליעקב, ולכן התעכבתי מי להגיע. ונשאלת השאלה, הרי בכל יום היה מעמידם, אז מדוע איחר בראש חודש מחמת כן? כך שואל המהרש"א, הוא מבאר שראש חודש בו מתחדשת הלבנה זה רמז על התחדשות מלכות ישראל לעתיד לבוא, והוא יום המוכן להתפלל על כך. כנוסח ברכת הלבנה, וללבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת לעמוסי וטן, שהם עתידים להתחדש כמותה. היינו שמלכות ישראל עתידה להתחדש כדוגמת חידושה של הלבנה. ולכן, אם יקים את שלושת האבות בראש חודש יחד, חוששים בשמיים, שמא ירבו בתפילה ויגרמו לביאת המשיח בלא זמנו. אבל בשאר הימים אין החשש הזה, ולכן, יכול היה להעמידם ביחד. שאל אותו רבי, ולוקמינא בעדי הדדי, מדוע אין אתה מעמיד אותם ביחד שלא ייקח זמן רב כל כך? ענה לו אליהו, סברי, תקפי ברחמי, ומה יתן למשיח בלא זמן? חוששים בשמיים? שאם יעמדו שלושתם יחד הם ירבו בתפילה ויביאו את המשיח קודם זמנו, ולכן אין לי רשות משמיים לעירם ולעמידם יחד. אמר לי רבי, ויש, האם יש דוגמתם בעולם הזה משהי תפילתו נשמעת בשמיים כתפילתם של האבות? אמר לי, ישיב לו אליהו הנביא, איקה, יש, רבי חייא ובניו. אומרת הגמרא, גזר רבי תענית, אחתינו לרבי חייא ובניו. גזר רבי תענית כדי להביא את הגאולה והוריד את רבי חייא ובניו שהתפללו לפני התיבה. דהיינו ששלושתם עמדו לפני התיבה, שבתענית ציבור מורידים שלושה לפני התיבה, כמבואר במדרש של רבי תנחומה. כמו שאומר התוספות הקמן בדף פיבה ועמוד א' בדיבור המתחיל וקמינו. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא משיב הרוח ונשבה זיקה, מיד נשבה הרוח. אמר רבי חייא מוריד הגשם ואת המיטרה, מיד ירד גשם. והיה זה ימות הגשמים, שאם לא כן לא היה מזכיר גשם, אומר הריטב"א. כמעט למימר, כשהגיע לומר מחיי המתים, רגש אלמה, נעשה רעש בעולם. ולמרות שרבי חייא התפלל בכל יום מכל מקום, אינה דומה תפילת תענית ציבור לבין יחיד המתפלל על הציבור שתפילתו מקובלת יותר. והתחילו עצמות המתים להתקרב זה אל זה כדי לקום לתחייה. כנאמר במתים שהחיה יחזקאל בספר יחזקאל פרק ל"ז פסוק ז', וניבאתי כאשר ציוויתי, והיה קול כענבי, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, כמעט, הרי לפני שאמר משיב הרוח, כבר אמר מחיי המתים, מדוע לא קמו המתים לתחייה? הוא מתרץ בשם רבינו תם שהזכרת תחיית המתים שלפני הזכרת תל ומטר אינה עיקר, שכן תחיית המתים על ידי תל, כמה מבואר בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות, שאינם מתים חיים אלא בתללים. מספרת אצלנו הגמרא, אמרי ברקיע מן גלי רזיה באלמה, אמרו בשמיים מי הוא זה שמגלה סודות בעולם הזה שגילה שתפילתם של רבי חייא ובניו מתקבלת בשמיים כתפילתם של האבות. אמרי אליהו, אליהו הנביא הוא זה שגילה זאת. עתיו לאליהו מחיו שיטין פולסדנורה, הביאו את אליהו הנביא והיכו אותו 60 מכות במקלות של אש. אומר המערשה, כשם שבבידין של מטה מלכים 39 מלכות שהם מספר שלוש פעמים סכום השנים שהגיע לעונשים בבידין של מטה שושנת 13, כך בידין של מעלה מלכים מספר שלוש פעמים סכום השנים שהגיעו לעונשים בבידין של מעלה שושנת 20. ספר את הגמרא, אתה הגיע אליהו ידמלאו כדובה דנורה על ביניו ותרדינו. נדמה להם היה כדוב של אש נכנס ביניהם והפריע לרב חייא ובניו להתפלל. מסביר המערשה, היינו שנדמה להם לשר של מלך פרס של מעלה שנקרא דוביאל, שהעמידו אותו במקום המלאך גבריאל ונתנו בידו כתב שיש לו רשות לקחת מיסים מישראל ומהחכמים, כמו שמספר את הגמרא במסכת יומא דף ע"ז עמוד א', וזאת כדי לרמז שלא הגיע עדיין זמנו של המשיח לבוא וצריכים עדיין להיות משועבדים תחת ידו של מלך פרס. אגב, שהביאה הגמרא לאל את המעשה עם התלמיד שנרפאו עיניו, מביאה הגמרא את המעשה עם רבי שנרפאו עיניו. שמואל ירחינה, שמואל שהיה בקי בסוד מהלך הירח, אסיה דרבי אבא, היה רופו של רבי, חלש רבי בעיני פעם, חלה רבי בעיניו, אמר לי שמואל, אימה ללך סמה, האם אתן לך סם רפואה בתוך העין ועל ידי כך תתרפא? אמר לי, ישיב לו רבי, לא יכיל נקשה לי הדבר ואינני יכול. אמר לו שמואל, אשטר לך משטר, האם אמרתי לך על גב העין לשים לך את סם הרפואה? אמר לי, אומר לו רבי, לא יכיל נגם דבר זה קשה לי ואינני יכול. אב אמוטיב לי בגובת הדסמני תוטה ביסדיה ואיצה, הניח לו שמואל את סם הרפואה בתוך קנה חלול, ואת הקנה החלול נתנו להם רשותיו של רבי, וכוח הסם בקע והלך דרך עצם גולגלותו ומוחו עד שהגיע לעיניו וריפא אותם. אבק המצטער רבי מסמכי ולא אבי מסתיים מילטה, רבי היה תורח ומתעסק לסמוך את שמואל ירחינה בסמיכה של רבנות, מפני שהיה חכם ובקי מאוד, אבל לא הסתייע הדבר, שכן לא יצא זמן לעשות זאת, או שחכמים שהיו נצרכים לסומכו לא התאספו יחד. אומר המערשה, למרות ששמואל היה ראש ישיבה בן הארדה בלא סמיכה, בכל זאת רבי רצה להוסיף לו סמיכה כדי שיוכל לקוף ולדון, ואם יתאה ייפטר מלשלם, וכן שיהיה לו רשות להורות בדיני איסור ויתר. אמר לי, אמר לו שמואל, לא להצטער מר, שלא יצטער אדוני על כך, לדידי חזי לי ספרה דה אדם הראשון, שכן אני ראיתי את ספרו של אדם הראשון, שהראה לו הקדוש ברוך הוא כל דור ודור, והראו מי הוא הסופרים הדורשים והחכמים בכל דור, וכתיב, ושם נכתב שמואל ירחינה, שמואל הבקי בסוד מעלך הירח. חכי מתקרי ורבי לא יתקרי, יקרא חכם אבל לא יקרא רבי, כיוון שלא יסמכו אותו, ואסו דרבי על ידו תאר, ורפואתו של רבי תבוא על ידו. רואים רבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף פי ה' ממסכת בבא מציעא, עם שש שאלות שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מחמת אילו מעשים באו והלכו ייסורי רבי? שאלה שנייה, מדוע יכול היה רבי אליעזר להיכנס למקום קבורת אביו, ואילו רבי יוסי לא יכול היה להיכנס? שאלה שלישית, למה זוכה מישהו ובנו ובן בנו תלמידי חכמים ומיניים? שאלה רביעית, במה שונה שיטת הלימוד של בבל מזו של בארץ ישראל? שאלה חמישית, מדוע נמשל בין עם הארץ למטבע המרעיש בקד? והשאלה האחרונה, מה היו מעשיו הגדולים של רבי חייא? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את לימוד האגדתא בדפינו היומי, דף פי ה' במסכת בבא מציע. פרק הסוחר את הפועלים, הפרק השביעי של מסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. עם המשך האגדתא. יום רביעי כ"ף א' בכסלו תשע"ז, ונלמד דף פי ו' ממסכת בבא מציע. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב, ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.